עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לנשיא החדש של ארצות הברית, שהוא איש מאוזן ולא חד צדדי כמו קודמו, שהיה ממש בעדנו ונגד הערבים. לפני שבוע התפרסמה ידיעה על מינוי בכיר של ביידן. אמריקאי ממוצא פלסטיני, מהר ביטר, מונה לתפקיד מנהל המודיעין במועצה לביטחון לאומי בארצות הברית. זה האיש האחראי על הקשר בין הבית הלבן וקהילת המודיעין האמריקאית. עכשיו ככה, לא יפה להיות גזענים, כי ביידן מינה גם יהודים, אבל איזה יהודים? שמאלנים, אנשי ג'י סטריט, מי שעליהם אמר דיוויד פרידמן שהם גרועים מקאפו, והם יועציו של ביידן. אז כדי לאזן את היהודים האלה, הוא הביא את ביטר, שהיה ראש אונרה בירושלים, כלומר אויב גרוע ממחבל. עכשיו, נניח שישראל מתכננת לחסל את נסראללה. כנהוג נודיע לשירותי המודיעין האמריקאים על הכוונה, אולי גם עוד כמה פרטים שלא יהיו בסביבה או שיזהרו אחר כך. ביטר צריך להביא את הידיעה לביידן. מה אתם אומרים, בדרך לא ירים טלפון קטן לנסראללה? איך אפשר להמשיך שיתוף פעולה מודיעיני עם ראש אונרה לשעבר יושב על צינור המידע?
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. אי אפשר להשלים עם התמונות מהלוויה בירושלים, עם הצפיפות הנוראית, עם העובדה שכמעט לא היו שם מסכות. הם התגודדו באלפיהם, נדחקים זה על זה, ואפילו לא תרחו לעטות מסכה תקנית או לא תקנית, כי הרי הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, כפי ששמר על הרב סולובייצ'יק שנפטר מקורונה. אבל השוטר הרע שלי היום מופנה לא רק להם. מהחרדים האלה אין לי ציפיות למרבה הצער, מהמפגינים בבלפור יש לי, וגם שם ראיתי במוצאי שבת לא מעט אנשים בלי מסכה. אני יודע שההפגנות בבלפור מותרות על פי חוק, אבל נדמה לי שהן מותרות במגבלות הקורונה. כלומר, יש להקפיד על מסכות. עד היום ראיתי שם הקפדה על מסכות. במוצאי שבת לא הייתה כזו. ואני שואל את עצמי, מה אתם מנסים להוכיח? מה אתם רוצים להראות? למה אתם עושים את זה? איפה האחריות ואיפה הערבות ההדדית שלכם? ואין לי תשובה לעצמי, אז סתם חבל.
שבוע טוב, מה שלומך?
זה הכי טוב בעולם, שבוע נהדר. קודם כל אני מוכה...
תמונות מדהימות מהלוויה שם. כן. ואני מניח שמחר יש לנו עוד אחת כזאת.
או הלילה.
או הלילה. בלילה יהיו פחות.
כן. כן, בגלל שזה תהיה לוויה לילית, אבל בעודם קוברים נפטר השני הכי זקן.
כן, לכן תהיה עוד אחת.
תגיד, הם לא אומרים מעצם כלום ברמת משבר האמונה, זאת אומרת, הם מתפללים וצודקים, והשם והקדוש ברוך הוא, ובסוף את שני הצדיקים האלה הורג בזה אחר זה, הם לא חושבים שיש פה איזה סימן, איך זה עובד? אתה יותר בהם מבין ממני.
אני חשבתי שאפשר יהיה לשכנע אותם למשל, גם בנימוק של הם מגבירים שנאת אחים, כלומר, השנאה לחרדים הולכת וגוברת, ויש 61% באוכלוסייה שאומרים אנחנו רוצים ממשלה בלי חרדים, ואז הבנתי שזה ממש ההפך, כלומר, הם רוצים את השנאה. הם רוצים את הבידול, הם לא רוצים שיתחילו להתערב ולהכשיר אותם באוניברסיטאות, הם לא רוצים להתקרב, הם רוצים לשמור על האיחוד שלהם כמו 2000 שנה בגולה.
עצוב.
וזהו.
עצוב מאוד. טוב, תשמע, שאלתי הרגע במשאל שלנו, אם הייתם המשטרה, מה הייתם עושים עם הלוויה החרדית היום? אחד, כלום, אין מה לעשות. שתיים, נכנסים בכל הכוח. 3, כנסות לכולם. 4, עוצרים את רפי רותם. תבחר. העורך והמפיק כסף נבו, פשוט רפי רותם הוא באמת האיש שנצא הכי הרבה פעמים, תסכים איתי.
נכון, נכון.
אתה נלחמת בשבילו לא מעט.
כי הוא זמין.
הוא פשוט שם, אתה אומר, הבנתי. עורך ומפיק אסף נבוא, אחרי על השידור תום זוהר, תכף נדבר עם ראש מטה מגן ישראל, לפני זה ממש בדקה אחת, על מה לא נדבר היום.
השופט אלכס שטיין קבע ששוטר לא יכול סתם לדרוש באזרח תעודת זהות, והאזרח רשאי לענות לשוטר לאו בעל דברים דידי את. אחר כך מתפלאים שהשוטרים אלימים.
דידי עוד יגיב. נפתח מחלף סחרוב בכניסה לירושלים, וזה יקל על הרבבות בדרך ללוויות.
אלפי ערבים חצו הבוקר את הגדר ליד תרקומיה בלי שום בידוק. מילא פיגועים, מה עם הקורונה? אתם השתגעתם?
יוסי כהן ראש המוסד תוקף שיחות סגורות את הרמטכ"ל כוכב, יאללה, תפסיקו לראות בתוך המטכ"ל.
מחבל חמוש בחנית מאולתרת ניסה לתקוף חיילים בצומת גוש עציון, נורא ונהרג. שכוח.
נבחרת הרוגבי של ישראל תנשחק במרץ נגד הנבחרת של האמירויות, עכשיו רק נשאר להשיג שחקנים.
מחר פוקעת הערכת חוק הגיוס, רבבות חרדים ימהרו להפר את הסגר וינהרו לבקום.
עוצמה יהודית חתמה הסכם עם נועם, בן גביר והרב טל, או טאו, גם יחד הם לא עוברים את אחוז החסימה.
אחרי התפטרות אמיר פרץ חזר לכנסת אילן גילאון, אמנם זמן פציעות אבל רווח נקי לכנסת.
המשטרה נמנעת מפיזור 20,000, דיברנו על זה, בו הזמן קצר והמלאכה מרובה. תומר לוטן הוא האיש שנקלע שלא בטובתו לתפקיד ראש מטה מגן ישראל, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב, משתדל ליהנות מזה, עד כמה
שיש שם. זה מזוכיזם מתאבד. תגיד, ראיתי אותך מתפתל בצדק, עכשיו יפת באיזשהו ערוץ טלוויזיוני, כשמראים לך את התמונות, תשמע, זה לא סתם לוויה. הם היו שם אחד על השני בלי מסכות, זה כאילו מדגרת מוטציות מטורפת, מה אפשר? אתה הולך עכשיו, תכף מתכנס את הממשלה על הערכת הסגר, בעצם... מה הטעם לסגר?
תראה, קודם כל בוא נחזור גם על מה שאמרתי באותה שיחה. התמונות האלה מטרידות, מתסכלות, לא מקובלות, אין שאלה בכלל. כלומר, אין שאלה שהדבר הזה שראינו פה הוא תמונות שעשו לראות אותן בתוך הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, והיא עושה פגיעה משמעותית, לא רק בסגר, זה ההפרה הזו היא אמנם משמעותית, אבל בתמונה הגדולה היא קטנה. הסיפור המשמעותי שלה זה מה זה עושה לציבור, מה זה עושה לתחושות שאנשים שצופים בזה, והיכולת שלנו לשמור על איזשהו רמת אמון ורמת ציות של האזרחים שרואים את זה. זה האפקט הקשה והשלילי שעושות התמונות האלה יותר מכל דבר אחר. ואני חייב להגיד שבכל פעם שזה קורה, וכלומר זה לא פעם ראשונה, אנחנו, איך אני אגיד, מתכווצים בחוסר נחת מאוד מאוד גדול, כי אנחנו דוחפים את המדיניות בכל הכוח, וכשהיא צריכה לפגוש את המציאות, אז אנחנו רואים את התמונות האלה, וזה מאוד מאוד קשה לנו, באמת.
אמרו לו פעם שהסגר השלישי לכאורה פחות יעיל מהראשון והשני, כי העקומות יורדות הרבה יותר לאט. יורדות, אבל לאט. אולי הגיע הזמן לבוא להגיד את האמת לציבור, שהסגר לא סגר, זה הכל כאילו. אם אנחנו רואים את המראות האלה ואת האלפים שנכנסים דרך הגדר בתרקומיה, והפגנות וחתונות, זה לא באמת סגר.
אז אני רוצה לנו תשובה מלאה והיא קצת מורכבת. תראה, בסופו של דבר, כשאנחנו עם סגר, צריך לזכור שהחלקים העיקריים והמשמעותיים בפעילות המשק סגורים. אנחנו סגרנו את מערכת החינוך כולה, אנחנו סגרנו את המסחר כמעט במלואו, את מקומות העבודה, וכשאתה מחבא את שלושת הסקטורים או האלמנטים האלה, הפעילות המשקית יורדת משמעותית. אין מה להגיד, אנחנו רואים את זה גם במקדם ההדבקה שירד בערך ב-0.3 השעריות, זה הרבה, ואי אפשר לקחת מהסגר הזה את מה שהוא עושה. מצד שני, כמו שאתה אומר, ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, ובטח כשמגיעים לסגר שלישי, ואחרי שנה שלמה של עייפות קשה מהמחלה הזו, אז יותר קשה לשמור את הציות המיינסטרימי של הציבור. אז אני אומר, בסופו של דבר, כשאתה שם את כל הדברים על המוזניים, אנחנו חושבים שהסגר הזה הוא חשוב, הוא אפקטיבי, הוא מצליח להוריד את מקדם ההדבקה, אבל זה נכון שבשורה התחתונה הוא עושה את זה פחות טוב מאשר הוא עשה את זה בפעמים קודמות.
כן, טוב, קודם כל אמרת מערכת החינוך, אז החריג הוא שמערכת החינוך חרדית פתוחה בחלקה. אמרת מסחר, אז אני אומר לך שחנויות פתוחות, אנשים מנסים, נוצר פה סוג של שוק שחור בחצר כזה, ומקומות העבודה חלק פתוחים, חלק סגורים, אבל בעצם אתה אומר זה הרבה יותר טוב מכלום, זה מה שאתה אומר.
נכון, עוד פעם אני אומר, העיניים שלנו ובצדק נמשכות להפרות, נמשכות לבעיות וכמה שצריך לטפל בהם. אבל כשמסתכלים במסה הקריטית, מה קרה פה למקדם ההדבקה בשלושה שבועות האחרונים, מהרגע שבו הפעלנו את הסגר המהודק, הוא ירד. הוא ירד, וירד מתחת לאחד, שזה מה שרצינו להגיע אליו. זה נכון שהוא פעם ירד, נקרא לזה בשיניים. היינו צריכים לעבוד הרבה יותר קשה, והגענו למספרים פחות טובים מאלה שהשגנו בפעמים קודמות. אבל אני חושב שהאפקט המצטבר של הסגר הזה הוא בסופו של דבר יותר חיובי מאשר שלילי. אבל כמו שאמרנו גם קודם, כשאתה רואה את התמונות האלה, ויושבות כמובן גם על איזה סיר לחץ מבעבע בחברה הישראלית ועל השקטעים שאנחנו, והפוליטיקה שכולנו מכירים. אז הם כמובן תופסים תאוצה, מורידים את ה... את תחושת האמון, מורידים את הרצון לשתף פעולה, וזה אחד הקשיים, אולי הקושי הגדול ביותר שאנחנו מתמודדים איתו כאן.
כן, אריה.
האם יש סיכוי שנכניס גם חיסונים נוספים מכל אלה שמתרוצצים בשוק חוץ מפייזר? והאם יש צפי בעין לחיסון הישראלי להיכנס לתמונה?
אז לגבי חיסון הישראלי, אין לי הרבה מה לחדש, זה גם לא כל כך תחום העיסוק שלנו פה במגן ישראל, אז אני מניח שכשיבואו חדשות מהמכון הביולוגי, אנחנו נשמע עליהם יחד. לגבי החיסונים האחרים, אז כרגע החוזים שלנו הם פייזר ועם מודרנה כידוע, שנו גם התחייבויות מתוכננות בהמשך הדרך. לגבי לוחות זמנים וכמויות, לא כל כך אוכל להתייחס לזה, אבל אני רק אגיד שבתמונת התכנון, אנחנו לא צפויים להיות בבעיה. כלומר, אנחנו נהיה במצב שבו, ככל הנראה, תוך חודש, חודשיים, נצליח לחסן את כל אוכלוסייה שמתוכננת להתחסן, ואני מקווה שרמת ההיענות החיסונים תמשיך להיות גבוהה, כדי שבאמת נגיע לסד גבוה.
תשמע, אמרת מקודם שהציבור עייף מהמחלה, וזה נכון. הנגיף לא כל כך עייף. זאת אומרת, אני קורא כל הזמן, אני שומע את הדברים האופטימיים שאתם אומרים, שכנראה שהחיסונים נותנים מענה, אם כי לא מושלם, אבל גם לשתי המוטציות המרכזיות שאנחנו מכירים עד עכשיו. אני קורא כל מיני דיווחים פחות רשמיים, שהנגיף הזה מתחיל להתחמק מהחיסון, סוגרים לו את הדלת, הוא חוזר מהחלון, הווריאנטים עלולים לגרום ל-2021 לראות כמו 2020 וכולי. אתה אופטימי או פסימי?
אני אופטימי, אבל זה כן יהיה נכון לומר שדווקא אחרי שנה שלמה שבה העולם מתמודד עם האירוע הזה, אולי הגענו לרגע שבו המצב הוא לא הגדיר ודאות, אלא אולי אפילו הפחית ודאות. הווריאנט הזה, הנגיף הזה, הזן הזה, הוא יותר מתוחכם ממה שחשבנו, הוא מתחכם את עצמו, והקרב הזה רק הופך יותר ויותר קשה. ונכון, אגב, צריך להגיד שבנקודת הזמן הזו אנחנו לא יודעים או לא צופים שהחיסונים לא יהיו עמידים בפני הווריאנטים, כי ככל שאנחנו אוספים את המידע הקיים כרגע, החיסונים הם עדיין הכלי הכי חזק והכי בטוח שיש לנו גם מול אותו תחכום מהצד של הנגיף. מצד שני, כמו שאמרת, יש מדי פעם ידיעה כזו או מחקר כזה שמתפרסם על עמידות מסוימת של זנים מסוימים בנגיף. אנחנו עוקבים אחרי זה, אגב לא רק אנחנו, העולם כולו עוקב אחרי העניין הזה. אז כשמורידים את כל הדבר הזה לשורה התחתונה ומנסים להסתכל קדימה, אז מצד אחד יש הרבה מאוד אופטימיות, כי החיסונים כנראה הם באמת המענה החזק והמקיף ביותר, ומצד שני יש כמה נורות הזרה שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, בעיקר בכל מה שקשור באמת לאותם וריאנטים, כניסות, תנועה מחול, כל מיני דברים כאלה שיהפכו, ייתכן את החיים יותר מסובכים בהקשר הזה בהמשך הדרך. אבל עוד מוקדם להגיד את זה, תשמע, צריכים לעבור את פברואר, מרץ, להגיע למצב של חיסון רציני רחב ככל שניתן בתוך החברה הישראלית. ואם נצטרך לחשב מסלול מחדש מתישהו בהמשך.
זה נכון, זה נכון לומר שבשלב הזה לפחות, התוצאות לגבי המחוסנים בארץ עוד יותר טובות ממה שפייזר פרסמה בניסוי שלה?
אני אגיד ככה, קודם כל צריך להיות מאוד 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 זהירים באמירות לגבי היעילות החיסון, כיוון שיש פער מאוד גדול בין, ומי כמוך יודע את זה, בין מחקר מעבדתי או מחקר אקדמי שנעשה בתנאים סטריליים לבין המפגש של ההתחסנות עם המציאות. אנחנו יודעים שאנחנו מסתכלים על הנתונים של החולים והחולים הקשה מתוך אנשים שהתחסנו, שהמספרים הם מצוינים, הם באמת בטווח של שבועיים שבוע והלך אחרי החיסון השני, אנחנו רואים באמת מספרים מאוד מאוד נמוכים של תחלואה ושל תחלואה קשה. אבל צריך לזכור שזה מין התמונה הזאת היא נגזרת של מי הוא הציבור שהלך להתחסן בישראל, איזה סקטורים הוא מגיע, מאיזה, מה הם מחלות הרקע שלו, יש המון הטיות בעניין הזה. לכן אי אפשר לדבר על זה עדיין במושגים של איזה מחקר או נתונים סופיים וחד משמעיים. יש הרבה מאוד צוותים שעובדים על החקר הזה כרגע, אבל אם נחזור לתחילת השאלה, אז אנחנו מאוד, מאוד אופטימיים על החיסונים. כלומר, אנחנו כן רואים בהם משהו שמצליח להתמודד היטב עם המחלה. באיזה רמה בדיוק, האם זה 90%, 92%, 96%, עוד מוקדם לומר, אנחנו נדע את זה כנראה רק עוד כמה שבועות.
טוב, כל דבר עם קידומת 9 זה ברור שזה טוב. השאלה אם, אם הדרום אפריקאי כבר בקהילה, ואני מעריך שכן, ואם הוא לא יכול לשנות את המשחק. ושאלה אחרונה מבחינתי, חוץ מזו, איך למשל באנגליה ואירלנד יש עכשיו ירידה חדה, למרות שהם לא מחוסנים כמונו, ויש להם שם וריאנטים שאלוהים ישמור, ופה עדיין אין?
קודם כל, הם נמצאים בסגר מאוד מאוד קשוח. מאוד מאוד קשוח ומאוד מאוד מפחיד. אני מזכיר לך שבסגר הראשון כאן, הציבור היה בתחושת פחד מאוד מאוד גדולה, והיא שיחקה תפקיד מאוד חשוב ביכולת לשמור על האפקט של הסגר, וזה מה שאנחנו מדווחים עליו שקורה שם. המדינות, כמעט כל מדינות אירופה, צריך לומר, על רקע הווריאנט הבריטי, העריכו את הסגרים, העמיקו את הסגרים, חלק מזה גם במחיר ציבורי ופוליטי לא קטן בכלל. אז אני חושב שזאת חלק מהתשובה. ולגבי הווריאנט הדרום אפריקאי, צריך לומר, כרגע אנחנו מכירים כ-30 מקרים שלו בישראל, זה מעט, אבל לפחות חלקם נמצאו בקהילה, וזה קצת גורם לנו לחשש. אז קשה לי לומר שהסיפור של הווריאנט הדרום אפריקאי הוא כרגע איזשהו משהו שאנחנו מזהים אותו כאיום, אבל אנחנו נמצאים פה במעקב מאוד 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 הדוק עליו, כדי לזהות כל מקרה ולהבין עם השרשרות עשויות להתפשט יותר ממה שאנחנו מכירים.
טוב, אנחנו סיימנו, רק לסיום, אתה תומך, אני מניח, אני רואה שיש היום אגב בלוח הנחיתה של נדבג טיסות מקישינב, אדיס אבבה, דובאי ופריז, אתה תומך בהמשך סגירת נדבג?
חד משמעית כן. אנחנו צריך לומר, נדבג הוא סיפור מורכב מאוד 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 שאנחנו מתריעים עליו כבר מזה שבועות ארוכים. כרגע הסיטואציה של סגירה הרמטית או כמעט הרמטית, עם הרבה מאוד שכבות הגנה לאלה שחוזרים, בדיקות, בידודים וכו' וכו', הם כרגע הפתרון הטוב ביותר שאנחנו יכולים להציע בנקודת הזמן הזו. אני חושב שזה כמובן פתרון שלא יכול להאריך זמן, אנחנו לא יכולים לחיות חודשים ארוכים בסיטואציה שנדבק סגור, אבל כל עוד אנחנו מחסנים בכל הכוח, כל עוד אנחנו מצליחים בתקווה עם הסגר ועם כלים אחרים להוריד את התחלואה, אז גם נדבק צריך להישאר סגור.
ראש מטה מגן ישראל, תומר לוטן, תהיה חזק, תודה.
תודה רבה לך.
תודה לכם, להתראות, ביי ביי.
השרה פנינה תמנו שטה, שרת עלייה והקליטה, כחול לבן, שלום.
שלום לך, ערב
טוב. שלום וברכה, אריה ובן.
מתי ממשלה? תכף, נכון?
תכף הממשלה, האמת שאני יצאתי לשוחח איתכם בזמן שיש לנו ישיבת שרנו, שזה לא פחות חשוב.
שמה תחליטו בה, שאתם מתנגדים או תומכים בהערכת הסגר?
אז קודם כל אני חושבת שהקול שלנו היה מאוד ברור ונהיר בשבוע האחרון. אמרנו באופן מפורש שלא נאפשר המשך הסגר אם חוק הכנסות, חוק האכיפה השוויונית לא יעבור, ואני שמחה על כך ומברכת על כך שניצחנו, ובמליאה העברנו את זה בקריאה שנייה ושלישית. זה מתאר אותי שזה יצא לצד באמת התמונות המאוד קשות מהלוויה של הרב סולובייצ'יק. אני חושבת שהמציאות מדברת בעד עצמה, ואני חושבת שחשוב שאנחנו ניתן כלים לכוחות האכיפה, למשטרה, לא רק בהגדלת הכנסות, אבל גם הרחבת הכלים לאכיפה. החוק הזה הכניס את הצו המנהלי לסגירת מוסדות חינוך במיידי, בין אם זה על ידי רופא מחוזי, ובין אם זה על ידי ראש רשות, ובין אם זה על ידי שוטר שהוא סגן ניצב. הדברים האלה... כן.
כן, אני חושב שאין ויכוח על שעת הנפש הכללית מהמראות בלוויה הזאת, אבל אמרת שאת באמצע ישיבת שרנו, ואני באמת לא מלך על הפצעים, שאלה אינפורמטיבית, כמה שרנו נשארו?
אנחנו כ5-6, האמת היא שלא ספרתי, אני חושבת שהדברים שלנו מאוד מאוד ברורים. אנחנו נמצאים בתוך הממשלה הזאת, ולא מתכוונים לנטוש את העמדות, איך אמרתי באופן עממי, אנחנו נשב כמו עצם בגרון לליכוד, וממש לא מתכוונים לצאת מן הממשלה. כחול לבן זה הגורם המאזן, עובדתית אנחנו רואים שהצלחנו להעביר במליאה, למרות הטריקים והשתיקים, ולמרות שניסו לתחמן, ולבוא ולומר, אם כל סיעות הבית יסכימו להתכנסות, ולמרות שתוקעים את החוק הזה במשך כמעט חודשיים, ולמרות שאמרת אריה, שאין ויכוח על שעת הנפש מהתמונות, כנראה שיש כאלה שמתווכחים. היית צריך לראות מה קרה במליאה. החוצפה הזאת של יושב ראש הכנסת יריב לוין,
יש לנו את הקטע, אנחנו רוצים לשמיע את הקטע הזה של יריב לוין היום. קודם כל חבל שלא יצא גם חוק שצריך לאכוף את הכנסות, אבל זה כבר לא באחריותכם. יושב ראש הכנסת מדבר, אגב זה לא כל כך מקובל, מכס היושב ראש על שר הביטחון בני גנץ. הנה,
אדוני קשל כשל קשה מאוד שמירה על כבודה ומעמדה של הכנסת במובן הבסיסי ביותר שאפשר לחשוב עליו. כאשר אדוני אוחז בגרונם של אזרחי ישראל ובגרונה של הכנסת גם יחד, ובא ואומר, אם לא תכנס את זה כאן ועכשיו בניגוד לכל כלל, לכל דין ולכל סמכות, אני אמנע החלטה שאמור בכלל להתקבל בממשלה על הערכת הסגר ויצור מצב של תחלואה שמתפשטת כאן ללא שום מגבלות.
תגובתך?
ניצול ציני של התפקיד, זו זעקת הקוזק הנגזל. עומדים שם מעל הדוכן, גם יושב ראש הכנסת וגם מי שניהל את ועדת החוקה, חבר הכנסת עמית הלוי, וממש מדברים נגד, ובסוף הם התיישרו עם הדרישה שלנו והצביעו בעד. אי אפשר לשחק באזרחי מדינת ישראל, אנחנו לא מדינה בתוך מדינה, ואנחנו לא חברה בתוך חברה, ובסוף יש חוק אחד, ואי אפשר לבוא ולומר אנחנו נלחמים בנגיף, אנחנו בתוך מלחמה, ולא לתת כלים בסיסיים למשטרה, ולא לאכוף. אמרת קודם שלא משלמים את הכנסות, צריך לראות את הדוחות, והכנסות שניתנים בערים אדומות, במיוחד החרדיות, אפילו בהשוואה לערים ערביות, כדי להבין את הרשלנות ואפילו פשיעה לחברה הישראלית.
אבל השרה תמנו שטה, יש עיקרון של הפרדת רשויות, אנחנו בדרך כלל מדברים עליו כשאנחנו מדברים על הרשות השופטת, אבל יש רשות מבצעת ויש רשות מחוקקת, וכאן גנץ יצר התניה בין פעילות הרשות המבצעת, כלומר הממשלה, לפעילות הרשות המחוקקת. אם לא תביאו לנו חוק, אנחנו לא נקבל החלטה. למה לערב? מה הקשר? אם ההחלטה צודקת, אז צריך לקבל אותה.
אתה ותיק בעולם הפוליטי וגם מכיר את הרשויות, יש סינרגיה בהרבה מאוד דברים, אי אפשר לחלוטין להפריד, יש מקומות שכן צריך להפריד, אבל במקרה הנ"ל, כאשר הממשלה מבקשת לחוקק חוק שאמור להיות הכלי הבסיסי, וכאשר הליכוד ממשיכים לעכב פעם אחר פעם, מגיעים לדילים עם המנהיגים החרדים שמפקירים את הציבור החרדי, מפקירים, אין דרך אחרת לומר את זה, אז בוודאי שאנחנו לא נלך ונצביע בעד סגר. אני אומרת לכם, ציבור לא רק מעט, שמעתי את תומר לוטן ואת העבודה המאומתת. הדברים קמים ונופלים גם אל אמון ציבורי. וכאשר האמון הציבורי לא רק מופר בזה שיש ציבורים שמפרים, אלא בזה שממשלה דורשת מצד אחד מהציבור לעמוד בהנחיות, אבל לא נותנת את הכלים, לא אוכפת את הכלים. אני אומרת לכם, הדבר הזה הוא יותר חמור וגורם ליותר פגיעה באמון הציבור.
אני מסכים איתך לגמרי, אז בואי נעבור רגע לפוליטיקה. קודם כל רגע, סליחה, לפני זה, אתם מצביעים עכשיו בעד הערכת הסגר או לא?
אנחנו קודם כל נשמע את הנתונים החדשים שיביאו גורמי המקצוע, ואנחנו שוקלים בצורה מאוד מאוד רצינית כל צעד שלנו, כאשר הנטייה שלנו, אני אומרת לכם, זה להתחיל כבר השבוע יציאה זהירה מן הסגר. בסוף אני תמיד אומרת, תבדקו אותי, אני מאוד סיסטמטית, אסור לתת גם לנגיף להרוג את הכלכלה, ואנחנו רואים את התופעות הקשות, בין אם תחלואה נפשית ופגיעה בילדים, מתאבדים ועוד ועוד. הדברים האלה צריכים להילקח בחשבון. ואני בבוקר, פתחתי את הבוקר שלי עם הודעה של אדם שהוא, יש לו עסק של חנויות, של בגדי ילדים. הוא אומר לי, אני מיואש, אני רוצה לעזוב שוב את הארץ. אני לא יודע איך אני הולך לצרוד את זה. יש לי סחורה ב-4 מיליון שקל, זה הולך לפח. אנחנו צריכים לשמוע גם את הקולות האלה ולעשות את האיזונים. ובסופו של דבר יש גם ערים ירוקות ויש ערים אדומות. אם אנחנו, אני חושב שהכיוון צריך להיות מאוד מאוד ברור של יציאה מן הסגר, כשאנחנו כמעט
קיצור, אתם לא תומכים באחת הסגר, זה מה שאת אומרת.
זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי שכבר השבוע אנחנו רוצים ושואפים, אנחנו רוצים ושואפים להתחיל יציאה.
איך אפשר להתיר מסחר בתל אביב, שהיא ירוקה, ולאסור ולעשות סגר הדוק בבני ברק, אלו.
אז אנחנו צריכים לשמוע.
זה צריך להיות אופציה.
אנחנו צריכים, יש כאלה, קודם כל אנחנו נשמע את עמדות גורמי המקצוע. ייתכן שגם הם חושבים כך, ויכול להיות שהם גם, הם יתמכו בזה שצריכה להיות יציאה זהירה מן הסגר. אני לא יכולה להגיד לכם באיזה יום זה גם.
גורמי המקצוע דיברו פה לפנייך, תומר לוטן תומך בהמשך הסגר, אבל חכה לישיבה. אנחנו מבינים ששום דבר עוד לא הוכרע, ומודים לך מאוד, השרה פנינה תמנו שאת על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
חבר הכנסת צבי האוזר, תקווה חדשה, יושב ראש וחוב, שלום.
שלום,
ערב טוב.
אני לא יכול לשמוע יותר על הסגר, אז בואו נפתח דווקא במשהו אחר. שזה דבר נדמה לי שאתה אומר היום, שבהמשך להודעת הממשלה על העברת חיסונים ברשות הפלסטינית, אני קורא לראש הממשלה ושר הביטחון להציב משוואה חדשה מול חמאס, ולוודא בכל האמצעים שלא יועברו חיסונים לעזה, ללא החזרת הגופות. אפרופו הרעיונות קוראי הלב והנשמה ששמענו מלאה גולדין אתמול והיום.
כן, אני אכן עוקב בדריכות אחרי מהלך שהממשלה הכריזה העברת חיסונים ישראלים, חיסונים של פייזר לרשות, וצריך להבין האם הרשות זאת התחנה האחרונה או מה הרשות זה עובר לעזה. וצריך להבין, בעזה למעלה משש שנים יש גופות של חללים, יש של שני חללים, יש שני אזרחים שחצו את הגבול ונלקחו בשבי. בכל סטנדר אנושי ומשפט בינלאומי יש מחויבות לייצר משוואה הומניטרית. אמר פעם ראש הממשלה, יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו.
כשעוד הייתם חברים.
זו, כן, אני חושב שבעניין הזה כאשר החמאס, החמאס מחזיקים גופות של חיילי צה"ל, ראשי החמאס לא צריכים להתחסן לחיסונים ישראלים שעוברים מהאינוונטר הישראלי, מהמשלוח הישראלי, והעלולים למצוא דרכם לעזה.
חבר הכנסת האוזר, שמענו שביידן מינה אמריקאי ממוצא פלסטיני מאיר ביטר להיות מנהל המודיעין במועצה לביטחון לאומי בארצות הברית. מה זה עושה לשיתוף הפעולה המודיעיני שלנו איתם?
לא, אני לא חושב, ארצות הברית היא ארץ של מאגרים, מאגרים מכל העולם.
אתה נחלץ בצורה מאוד לא אלגנטית מהשאלה הזאת.
למה זה?
לא, השאלה אם אנחנו מתאמים איתם את חיסולו של נסראללה או לא.
אריה, היינו מתים לחסר, ניסינו לחסר אותו למתיים פעם.
נגיד, נסראללה כמשל.
אנחנו, יש אינטרסים משותפים. לישראל
ולארצות הברית
יש ערכים משותפים.
מה אנחנו עושים עם מאיר ביטר?
הנשיא הודיע, הכריז על עצמו כי הוא אדם ציוני באחד הביקורים כאן בארץ, ואני חושב שהמערכת היחסים האיתנה בין ישראל לארצות הברית תמשיך להתחזק גם בתקופת הנשיא ביידן.
בוא נלך פוליטיקה, אתם מצרפים היום את הילה שי וזן מכחול לבן, אבל עושה רושם שהמומנטום עבר ליאיר לפיד.
תראה, אני לא חושב שהמומנטום עבר ליאיר לפיד, זאת בכלל לא יודעים איכן אנחנו נמצאים, פחות משבוע מסגרת רשימות. צריך להבין, 25% מהבוחרים העתידים עוד לא החליטו במי הם בוחרים, ויש כאלה שתומכים מפלגות שאני לא בטוח שבעוד שבוע יהיו קיימים. צריך להבין דבר אחד, מומנטום כזה או אחר. יש שתי אופציות עומדות בפני הציבור הישראלי. או להמשיך במבוי סתום בראשות בנימין נתניהו, או להביא לחילופי שלטון להצבעה לתקווה חדשה בראשות גדעון סער. אלה הם שתי האפשרויות העומדות בפנינו, ואני מאמין ועובד על כך שהציבור הישראלי יביא לחילופי שלטון, כי הרוב המוחלט בציבור הישראלי, לא משנה מה הסנטימנט שלו, ימינה, שמאלה, חושב שהגיע העת לשים קץ למבוי הסתום, להיפרד מנתניהו, להביא לשלטון יציב לוודאות פוליטית, מה שאנחנו לא חווים בקרוב לשלוש שנים האחרונות.
תגיד, אז בעצם אתה חושב שעדיין גדעון סער ואתם יכולים להיות המפלגה השנייה? למרות שה... בוא נאמר ככה, השמאלנים מתחילים לזלוג שמאלה, ליאיר.
קודם כל יש ניסיון של נתניהו להציב מולו את יאיר לפיד כמועמד אלטרנטיבי, כי הוא מבין גם נתניהו שהדרך היחידה לחילופי שלטון זה מועמד מהמרכז ימין. גדעון סער הוא האיום על נתניהו, הוא מה שנקרא הסיוט מנקודת מבטו של נתניהו, ולכן הוא מנסה לדחוף בכל מקרה שזה יהיה יאיר לפיד. צריך להבין, רק גדעון סער יש לו את האפשרות
להקים קואליציה
יותר מאפשרות אחת, ואני מניח, ואתם תראו, שלקראת הבחירות כך יתייצב המרוץ, שתי אלטרנטיבות בלבד.
אצלכם עוד מדברים על חיבורים עד יום חמישי?
לא, תשמע, אנחנו, כמו שאמרתי, נחושים לבסס את אותה אלטרנטיבה, זהו ראש החץ, ודרך ארץ הצטרפה לתקווה חדשה ביום הראשון, זה היה החיבור שנעשה, והתקווה חדשה הולכת וגדלה ותזכה לאמון הציבור, כמו שאמרתי, להביא אלטרנטיבה לשלטון הקיים, למבוי הסתום. אי אפשר עוד להמשיך ככה, כמו שאתם רואים.
תגיד,
עוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, עם עלויות אדירות למשק, לחברה הישראלית, חברה הולכת ומתרסקת, ברור שחייב לבוא כאן שינוי.
זה רק תגיב לנו על זה שבליכוד אומרים שבזה שגדעון סער חותם לאופירה וברקו, וגם הוא לא צריך לחתום, הוא הצהיר על זה כמה פעמים, שלא יושב עם נתניהו, הוא מחרים את 1,300,000 מצביעי הליכוד.
אני לא חושב שזה הדבר. יש, כמו שאמרתי, הניסיון להשמיץ לא יעזור ולא יצליח. לא מחרימים את בוחרי הליכוד. יש פה הכרעה ברורה. בנימין נתניהו לוקח את המדינה הזאת, עזק את האינטרסים הלאומיים לעניינו האישי, וצריך לבוא ולהכריע. מי שמציג אלטרנטיבה לא מחרים, לא פוסל. אנחנו אמרנו דבר מאוד פשוט, לא נשב תחת נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו צריך אחרי 25 שנה, הייתי אומר, לשחרר את המדינה הזאת, להמשיך הלאה.
חבר הכנסת
גדעון סער כראש ממשלה, פתוח, יפתח קואליציה, כל אחד מוזמן, כל מי שמאמין במדינה היהודית דמוקרטית, כולל הליכוד.
להרכיב את הקואליציה הזו. חבר הכנסת האוזר, תודה.
תודה רבה.
לפני כארבע שעות צייץ העיתונאי ביני אשכנזי, אל תהיו צבועים, אם מותר להפגין במסות, מותר גם ללכת להלוויה. וזה הנזק הגדול שעושים מפגינים בבלפור, בחוסר ההסכמה שלהם לדחות את ההפגנות המוצדקות עד סוף הסגר. שלום ביני אשכנזי.
ערב טוב.
ולפני שלוש שעות צייץ העיתונאי החרדי ישראל פריי את הציוץ הבא: חתונות ענק, אבל בלפור. טישים המונים, אבל בלפור. בתי כנסת מפוצצים, אבל בלפור. מקוואות פתוחים, אבל בלפור. מוסדות חינוך, אבל בלפור. הלוויית רלבות, אבל בלפור. ככה זה כשהשקר והדמגוגיה נר לרגליך וכולי. שלום לך, ישראל פריי.
ערב טוב.
שלום וברכה. אני חושב שאתם והעיתונאי המכובד שנמצא על הקו עושים עוול בהשוואה פופוליסטית שלא מתקבלת לדעת. יש ממשלה בישראל, ממשלה בישראל, שותפים בדם, שותפים בכירים בקבלת החלטות הן המפלגות החרדיות. בכל הקשור לניהול הקורונה מתקבלים שלל החלטות שמנסים לרצות ולהיטיב עם כלל הציבורים. למשל, בעוד בריכות שחייה נסגרות ולא מתאפשר לאנשים לשחות למרות הסיכון האפידמיולוגי הנמוך, הרי שמקוואות נשים מוחרגות בחוק. כלומר, יש דברים שלוקחים בחשבון בתי כנסת להיטיב עם הדתיים, יש דברים שראויים להיטיב עם אחרים. עד כמה שאני יודע, הציבור הליברלי בישראל קיבל את הדבר הבסיסי בכל דמוקרטיה, שזו הזכות להפגין ולהתייצב היום, כשרואים מול הפרות ענק שהן לא ההפרות הראשונות. לו היו אלה עשרות האלפים שהולכים אחר מיטת ראש הישיבה, זו הייתה להם ההפרה הראשונה, ניתן עוד היה לדון. אבל כשרואים הפרות ועוד הפרות, ולשים את זה תוך כדי מצד דלגיטימציה להפגנות, בעצם הדבר הכמעט יחיד שעדיין מותר או מאפשרים פה לאנשים, זה פשוט שיח בעיניי נמוך ולא נכון.
ביני, כשמפגינים מאות או אלפים בודדים בבלפור, יש בין המפגינים שם אנשים שאומרים למה רק לחרדים מותר, או שההשוואה הזאת לא מתקיימת בצד השני?
תראה, אני לא מספיק בקי, כי אני עוד שעבדתי בדמרקר, הלכתי פעם אחת לחסות את ההפגנות, כי עיתונאי אני מנע ללכת בכל הפגנה, בכל צד. אני לא מכיר מספיק את השיח הזה. אני כן יכול לומר לך שבין אנשים שאני כן ככה מדבר איתם קצת, כדי למה שנקרא שיחות רקע, יש אנשים שאומרים למה להם מותר ולי אסור. זה עולה כל הזמן, בשתי המחנות, בכל הזמן עולה הדבר.
אז זהו, אני חולק עליך שבשני המחנות, גם אם לא הייתה בכלל מחאה, לא בלפור, מעולם לא נולדה, לדעתי, כל הלוויות האלה והטישים האלה, ומה שישראל פריי מחסה כל הזמן את הפיד שלו בטוויטר, בתמונות, היה קורה אותו דבר.
אני מסכים לך לחלוטין, בן, אני חושב שבחברה החרדית אנחנו עדים...
נו, אז אם אתה מסכים, רגע,
שנייה, בוא, אחד אחד, רגע,
לא, ביני, אתה מבין
את ידידי, אבל עשית לי עוול מספיק גדול,
ביחד לא ישמעו אתכם, אני נשבע לכם, זה לא יעבוד.
לא, אבל אם אתה יודע שההפרות האלה קיימות ללא קשר להפגנות, אז איך אתה מוצא פתאום את ההפגנות כתירות? עוד הזדמנות לקפות בקומץ המפגינים בבלפור.
שאלה מצוינת.
שבוע שנשתפים אתמול ממחתזית.
אבל ישראל, אנחנו מקבלים דיאלוג, אתה חייב לתת להמשיך לדבר.
ישראל, שאלה מצוינת. בי ניתן.
אוקיי, תודה רבה. ככה, קודם כל ישראל, אני חושב שאתה יודע, אני משפטן ועבדתי גם כמה שנים בתור עורך דין. יש שאלה שמעסיקה את כולנו, הלגיטימציה של החוק. בסופו של דבר, מה ראינו היום? ראינו היום הפגנה, אוקיי, של החרדים, שאין ספק שזאת לא ההפרה הראשונה של הציבור הזה, אבל אז נשאל את הפעולה, מה אתה יכול לעשות? לגיטימציה של החוק לפעמים עושים אותה בכוח, כלומר, המשטרה יכלה לבוא להיכנס שמה, באבי אבותיהם של המפגינים, וכולנו היינו מצטערים על מה שהיה.
אף אחד לא רצה לראות מפגינים
עוקים.
לא,
אבל... רגע, ישראל ידידי, ישראל, אבל אתה לא מדבר על לגיטימציה. לא, 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 ישראל, זה לא בסדר, אתה לא נותן לי לנו. בבקשה, יומך?
תשלים.
תודה רבה. הדבר השני הוא שאני ממש לא מנסה לעשות דה-לגיטימציה, אני חושב שהמפגינות בבלפור הן מוצדקות, אני גם חושב שהמפגינות מצד ימין הן מוצדקות, אני לא בא לשפוט את הדבר הזה. אני רק אומר, כאשר בא בן אדם ואומר, אם ההפגנות באוויר הפתוח, הרי זה בעצם ההצדקה הרפואית לעניין הזה, כן בסדר, אז למה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לחרדים שמבחינתם ללכת אחר מיטתם של רבם, אחד הדברים הכי קדושים להם, כמו שלנו, זכות ההפגנה, איך אנחנו יכולים לבוא ולהסתור את דלים? זאת השאלה שאני שואל בסוף.
אתה מכניס תירוץ לאנשים שבאמת לא זקוקים לתירוץ הזה, כי שוב, הם חזרו מהישיבה, הם חזרו מהמקווה, הם חזרו מהטיש, הם חזרו מלהחזיר את ילדיהם ממוסדות החינוך, אז באמת אתה מכניס להם תירוץ שבכלל הם לא זקוקים לו. אבל אפרופו אתה מדבר על לגיטימציה, אני רק אומר שאם כבר יש איזושהי לגיטימציה בצד מסוים, זה דווקא לציבור החרדי שהוא נמצא, הוא עמוק עמוק בתוך הממשלה הזו שהכניסה את כולנו לסגר.
הבנו את הנקודה הזאת, ישראל, רק תגיד...
לא, ודווקא מפגיני בלפור, הם אנשי האופוזיציה, הם האנשים שיכולים להרשות לעצמם ולהגיד כל העסק הזה לא מקובל עלינו, ועדיין הם פועלים בגבולות הגזרה.
אבל תגיד, ישראל...
באמת אפשר לשים הכל אחד עד השני?
ישראל, תגיד, בין הרבבות האלה שהלכו בהלוויה, אנשים לא אומרים לעצמם שהלוויה הזאת תוליד עוד עשרות הלוויות נוספות?
איך זה עובד באמת?
טוב, זה מוביל אותנו לדיון באמת הארוך, מה בעצם אנחנו בציבור החרדי חושבים,
20 שניות.
קוראים כל ההפרות האלה, קשה לענות על זה, יצטרכו עוד כמה סוציולוגים וחוקרים לשבת על זה ולכתוב על זה ברבות הימים, אבל כן, אני אוכל לומר, האנשים, הראש, המחשבות, הגיגים, התובנות, הם לא כמו שלכם באולפן, הם לא כמו שלכם בתל אביב, הם חושבים אחרת, רואים את הדברים אחרת, זה לא...
רגע, ישראל, אבל האם לא צריך לתת איזה מקום של כבוד? האם לא צריך לתת מקום של כבוד למיעוט תרבותי? זאת השאלה שאני בעצם שואל כאן.
מה זה מיעוט תרבותי? ביני, יש לך, אני קורא את ההנחיות וההגבלות, המידע המתעדכן של משטרת ישראל לקורונה. סעיף 2, התקהלות מותרת בחתונה, ברית או לוויה, עד 20 אנשים בשטח פתוח, ו10 במבנה, וזה...
20?
ובהפגנה לא, כן,
20. חשבתי 20 אלף.
משפט אחד כל אחד, כן.
אפרופו כבוד תרבותי, אני הסתובבתי בשבת האחרונה בעיר התורה והחסידות, הבירה הגדולה בני ברק. תקשיבו, לא היה בכנסת אחד כמעט שהיה סגור. כולם מלאים ניידת משטרה אחת לא נראיתה.
ביני, משפט סיום.
אתה מדבר על כבוד תרבותי.
עליי ירד גשם שהשלמתי בניין בקבלת צבא במודיעין. אני רק תגיד את הדבר האחרון. אני לא מנסה לתת הצדקה לאף אחד, אני רק אומר את הדבר הבא. מפגינים של בלפור, תעשו איזה משמרת של כבוד, אתם רוצים בסוף לשכנע את העם, ככה לא משכנעים
אותם. אגב, פה אני איתך. עקרונית אני עם ישראל ומעשית אני איתך.
לא, אתה מנסה להביא
דלגיטימציה לאנשים
שמפגינים
שעומדים בשביל. לא, חייל, לא היית צריך
לסך בנך. הם קיבלו את אישור החוק על כך, ואתה שם את זה אל מול...
רק שישימו מסכות, כן, ביני.
ישראל, ההבדל ביני לבינך זה שאני שם את הדגש על הציבור ולא על הממשלה, כי הממשלה הזאת הרמתי ידע.
אבל שניכם הייתם, נעמתם לנו מאוד, והדיון הוא מאוד מעניין, תודה רבה שניכם.
תודה רבה.
פוליטיקה, טל שלו, הכתבת הפוליטית של וואלה ניוז, שלום.
שלום לך.
ערב טוב.
מה יכריז רון חולדאי? תגידי ונשחרר אותך.
שום דבר.
באמת?
לא אגיד שום דבר?
לא, נראה לא במילים האלה, אבל אני מבינה ש...
להשתעל בנימוס? משהו?
אנחנו מצפים, נכון, לכאורה, או להודעת פרישה או להודעת איחוד, ואני לא מבינה שהבשילו התנאים עדיין לאיזה מאלו, אבל יכול להיות שאני טועה ומסתירים פה את הסוד הכי שמור במדינה, אבל לדעתי הוא פשוט בעיקר רוצה לייצר איזו הצהרה, נוכחות, להגיד שהוא עדיין כאן, למרות הפרישה של אבי ניסנקורן מוקדם.
יהודה, רגע, רגע, מצרפים את יהודה שלזינגר, שנייה, אריה. יהודה שלזינגר ישראל היום, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אריה, תשאל אותו מה שאתה רוצה.
תגיד, הפרישה של ניסנקורן זה בעד חולדאי או נגד חולדאי?
בעד חולדאי או נגד חולדאי? שאלה טובה. אני צריכתי לשמוע בסוף שבוע הזה איזשהם קצת קרב סכינים בין חולדאי לניסנקורן, מה שקשור לגיבוש הרשימה. אני לא יודע אם זה עד כדי כך, עד כדי פרישה, או יכול להיות שזה איזשהו... פשוט זה, הוא הבין אחרי הסקרים האחרונים לאן זה הולך, ומנע מפלת, אפשר להגיד שהוא ובוגי הם שניים בועסים של השבועות האחרונים, ועוד יש עתיד באמת מגלה יציבות אפילו עם הפנים
ככה יציבות? למעלה. מה יציבות? היא עלתה למקום השני.
אז אני אומר, יציבות עם הפנים למעלה,
כן.
הם יכלו שם להתברג חזק מאוד, במקום זה יצאו לאיזושהי הרפתקה. איך אומרים זה, תפסת מרובה לא תפסת, אז ממש לא תפסת.
טל, בואו רגע נגמור.
תגידי, איך לפיד עושה את זה? הוא כאילו לא עושה קמפיין, הוא מפרסם בהארץ תרגום חדש לשיר ענק של וולט ויטמן, ככה עושים בחירות?
אם טל מרשה לי שנייה אחת להתפרץ, אז...
בוודאי.
תודה, יקירה.
אתם בימין כל הזמן מתפרצים, אז זה ברור, מה?
אבל ביקשתי רשות הפעם.
ברור, ברור.
תשבו, הסיפור, אני חושב, אנחנו רואים פה משהו יותר גדול. אנחנו רואים שהציבור הישראלי מסמן דרך הסקרים שהוא דורש יציבות, ולא פלא, אתם יודעים, שאנחנו במערכת בחירות פעם רביעית. איך רואים את זה? תסתכלו על לפיד, שהוא באמת, הוא בארצות הברית, והוא לא צריך לתרגם את המסרים שלו בעניין החרדי, כולם יודעים אותם. תסתכלו על מרץ, שלא זזה, לא מחליקה, לא שמאלה ולשום מקום, והיא זוכה ביציבות שלה. לעומת זאת, באמת, חולדאי שיש הרגשה שהוא איתנו, לא איתנו, נשאר בעירייה, הולך לכנסת, או הבורגי שככה מדלק בין המפלגות.
אז באמת...
אני כבר לא בפייק הזה, תנו לי יציבות.
אז באמת, טל, תנסי, בלי שניקח אותך, את יודעת, לא נקליט את זה, איך זה ייגמר ברסיסי מרכז שמאל, בוגי, חולדאי, זליחה, שלח, דני יתום, אריאל, לא, אריאל דד לא שם, כן.
לצערנו, אריאל דד לא שם.
למה רצית שאני אקבור קולות של הימין, אה?
בדיוק.
אז בחלילה, אני רוצה לשתול אותך, להביא את קולות הימין, לנסות לקחת קולות מהימין.
לאחד בין בן גביר לסמוטריץ' דווקא.
נכון, אריה יכול להשתלב שם מצוין.
אני מאמרת, אגב, בהמשך לקו של יהודה, אני רוצה להגיד שאני חושבת שיש פה עניין של המפלגות האמיתיות ומפלגות המגלומניה. אני חושבת שהמפלגות האמיתיות, שזה יש עתיד, מרץ ומפלגת העבודה, הן המפלגות שישרדו, כל מפלגות המגלומניה לא ישרדו. בעיקר כי אני לא חושבת שיש להם אפשרות באמת לעשות פריסה של יום בחירות. אלה בחירות שונות מתמיד, צריך פה פריסה גדולה מאוד של פעילים בשטח בכל הארץ, ורק לשלושת המפלגות האמיתיות יש את זה. אז אני מעריכה בזהירות, שאף אחת ממפלגות האווירה האלה, לא אף אחת, אולי אחת או שתיים ממפלגות המגלומניה יתמודדו בסוף, וכל השאר יתפוגגו, אם לא עד יום חמישי, אז בשבועות שלאחר מכן עד ה-23 במרץ.
נסו לענות לנו על כחול לבן בשלוש דקות שנשארו. ורגע, אחרי זה צריך גם לדבר על בן גביר, נועם וסמוטריץ'. אז כחול לבן שלך טל, והימין הקיצוני שלך, אתה יודע מה? אז תתחיל אתה, יהודה.
תראה, על פי שיחות בסוף השבוע האחרון, סמוטריץ' עושה קולות שלא רוצה את בן גביר, יש טענה שיש שם בדיקות שעושים, שעל כל אחד שבן גביר מביא הוא מרחיק שתיים, אני לא יודע להגיד שזה סופי סופי, כי אתם יודעים, בפוליטיקה אתה אקסטרים, שליטה בר בן גביר, כל עוד יכול להיות, אבל בשלב הזה כרגע, על פי מה שאני שומע, זה לא הולך לחיבורים בן
גביר. נתניהו מעורב? לוחץ?
אני חושב שהוא בעצמו, תראה, הוא לא יגיד לך שהוא מורב, הוא לא יגיד לך שהוא לא מתעניין. הוא מתעניין במה שקורה, אבל נוכח הבדיקות האלה, אז אני לא בטוח שהוא חושב שצירוף של בן גביר הוא המעשה הסופי, אבל עוד פעם, זה דברים שהם, אתם יודעים, יכולים להשתנות בכל רגע נתון. התחושה היא שלי כרגע שזה לא הולך לשם, לא הולך לחיבור בין בן גביר לסמוטריץ'.
טלי, מה הייתי אומר לך לפני חודש, שבסיטואציה הזו חולדאי יהיה מתחת לאחוז החסימה על סף פרישה, וגנץ יהיה 4-5 מנדטים די בטוחים, היית משפשת אותי הרי, כמו כולם.
בחיים לא הייתי מאשפשת אותך, בן. שאתה יקר ערך מדי לנו. אבל אני חושבת שזה נכון שההתרתקות של חולדאי היא יותר מפתיעה, אבל בוא נזכור שגם הסקרים שעשו לחולדאי לפני שהוא נכנס, הם לא היו סקרים טובים. מה שבאמת כאילו מפתיע, זה לכאורה היציבות של כחול לבן. אני לא חושבת שזה יימשך ככה. אני חושבת שבני גנץ ימשיך להתמודד באופן עצמאי, אבל ככל שיהיו ייחודים ויהיה ברור מה המסגרות במרכז שמאל, אני חושבת שהוא יאבד קולות ושהם לא יצליחו לשרוד עד הסוף כחול לבן, ואז באמת תהיה דילמה לפתחו של בני גנץ, האם הוא פורש או האם הוא ממשיך בהתמודדות עד הסוף. אם הוא לא פורש, הוא יכול, הוא לדעתי בסכנה של הכי הרבה איבוד מנדטים, כי הוא הכי קרוב לאחוז החסימה ויכול לאבד את כולם.
נכון לעכשיו אף אחד לא רוצה אותו, מכל הרסיסים האלה אף אחד לא רוצה אותו,
עם ערימות של כסף ואף אחד לא רוצה אותו.
אגב, לא רק אותו, אף אחד לא רוצה אף אחד כמעט מהאנשים שהלכו.
אני חושב שמצית. אני חושב שמשפט נהדר.
לממשלה של נתניהו, כל מי שעבר מהגוש שהצביע נגד נתניהו, לממשלה של נתניהו, הוא היום פרסונה נון גרטה.
כאילו נגוע, זה ממש רדיואקטיבי, זה אירוע מטורף האירוע הזה, ועוד לא אמרנו כלום על פקט העבודה, שיש היום פריימריז, אבל נגמר לנו הזמן. גם אם הייתי אומר לכם שהעבודה פתאום מעל אחוז החסימה, וכולם רוצים את מרב מיכאלי, קיצור, העולם משתגע. אבל אנחנו נהנים העיקר, אז שלזינגר וטל שלב, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
כבר החלטת מה אתה מצביע, אריה?
עוד לא.
יש לך ככה, יש לך בנט, יש לך סמוטריץ', יש לך עוצמה ונועם, לא חסר לך.
כן.
וגדעון סער כמובן.
וגדעון סער, נכון.
העורך המפיק אסף נבו, אחראי על שידור תום זוהר, עורך את הדיגיטל מיכל קדו, שכן ספורטינג אופן ופרימו. בא, לא מתן, לא ממש לא מקנה בך.
קשה לי.
עלי לא. קשה לי. האורות יהיו דלוקים כל הלילה.
אני אקח עוד זריקת חיסון.
את השלישית.
כן.
טוב, אתה תבוא מחר או ש...
כן, 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 בעזרת השם.
אז יאללה, נתראה פה מחר, נתראות.